הרב יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו בחישום מסלול מחדש, 12 ו-10 דקות. אני באולפן עם פנחס בינדר, הוא הטכנאי שלנו. אנחנו פה עד שעה 2 בעזרת השם ביחד, כדי להתחזק, כדי לראות איך אפשר באמת להתמודד עם התקופה הזאת בצורה טובה יותר. פרשת תרומה. היום אני אכניס אתכם קצת לעולם חצי קבלה, לא קבלה כי אנחנו לא מבינים בזה, אבל נכנס לאיזשהו עולם מעניין של משל ונמשל. הרצאה שבעצם שמעתי אותה לפני הרבה מאוד שנים מהרב חיים ציגלר, זיכרונו לברכה. למעשה אני התחלתי את עולם ההרצאות שלי דרך הרב, כאשר משפחת ציגלר הייתה גרה אצלי, כאילו אנחנו גרנו באותו בניין, ואז כמובן היה הבן של הרב ציגלר, הוא היה גר אצלי, כאילו אצלנו בבניין, ואז הכרתי את הרב, והרב הזה היה מרצה בערכים ובכל המסגרות הללו, והוא החליט לעשות מהפך בעולם. הוא רצה לעשות מהפך, התחיל בארץ ישראל, ואז הוא הכשיר מרצים, והרעיון שלו היה מגיע להרצאה גדולה, נותן הרצאה גדולה משמעותית, והוא היה שואל מי היה רוצה אחרי זה חוגי בית מתוך ההרצאה שלו. זאת אומרת, נגיד סתם דוגמה, היה מגיע לתל אביב, נותן הרצאה, ובהרצאה יש נגיד 150 איש, ואז הוא היה שואל אם מישהו כאן באולם היה רוצה לארגן אצלו בבית חוגי בית, ואז הם מרים אנשים את הידיים שלהם, 5 אנשים, 10 אנשים, ואז הוא עושה קורס מרצים, הכשיר מרצים ושלח אותם בעצם עם הסעה כזאת, או הם מגיעים למקום, וככה היה הרעיון יפה, כמו לכבוש אזורים. אז אני לא הייתי בקורס מרצים, אני באתי קצת מאוחר, אבל כן לקחתי את החומרים וכן לקחתי את האינפורמציה, ואחת ההרצאות שלו הייתה הרצאה שנקראת המרכבה, וזו הרצאה שהיא קשורה לפרשה שלנו, ולכן אני אומר את השיחה הזאת לעילוי נשמתו. והרעיון יהיה שלקחתם קצת לאיזשהו מסע. מסע אל תוך הפנימיות שלנו. והכוונה היא שהאדם מורכב בעצם משישה חלקים שונים. יש את גוף האדם, ואחרי גוף האדם אנחנו עולים קומה לבחינות הרוחניות שבו, וזה הנפש. לחם כן הרוח והנשמה והחיה והיחידה, כמו שזה דברים מופשטים שאנחנו לא יכולים בכלל להבין אותם, אבל ברעיון תסכימו איתי שבמידה ואדם לא מכיר את עצמו, איך הוא יכול לטפל בעצמו או לתקן את עצמו? ברעיון, אם אדם הוא טכנאי מזגנים, הוא חייב להכיר את המזגן, את המנוע שלו, ואיך הוא עובד ואיך הוא לא עובד, ומה עושה לו טוב ומה עושה לו פחות טוב. אז האדם צריך להכיר את עצמו כדי לדעת איך המנגנון עובד. אז הרעיון הוא להכיר דרך משל. במשל הוא קרא לזה משל המרכבה. מה זאת אומרת? תעצמו את העיניים ותנסו לדמיין מרכבה. או מרכבה זה שם יותר קבלי, אבל ברעיון הוא כרכרה, פשוט כרכרה. תנסו לדמיין כרכרה. לכרכרה הזו יש 6 חלקים. אם נצליח לפרק את 6 חלקים הללו ולעשות הקבלה לששת החלקים של האדם, פה בעצם נפתח בפנינו עולם שלם של אינפורמציה שהיא אמנם זה לא בדיוק אחד לאחד, אבל בהחלט במשל, בנמשל, אפשר למצוא רעיונות יפים. אז בואו נתחיל. איזה חלקים אתם יכולים לדמיין בכרכרה הזאת? דמיינו כרכרה עכשיו. איזה חלקים אתם מזהים בכרכרה? אז כמובן בואו נתחיל עם גוף הכרכרה. זאת אומרת, אם הייתי עכשיו עושה הרצאה, אז הייתי שואל אתכם, והייתי אומרים, והייתי נותן לכם זמן להתבטא. אבל כיוון שאני לא שומע אתכם, ואתם לא יכולים להגיב לי, אז אנחנו נעשה את זה תיאורטית. אז תנסו לדמיין כרכרה, ואילו חלקים אתם יכולים לזהות בכרכרה. זה החלק הראשון והברור ביותר, זה כמובן החלק של גוף הכרכרה. בסדר גמור, גוף הכרכרה זה החלק הראשוני. וחלק באמת מהותי, והגוף של הכרכרה מקביל לגוף האדם. ואנחנו פחות נעסוק בזה, כי זה פחות מעניין אותנו. גוף האדם זה המכונה שלא תאמן. באמת נפלאות הבריאה ברמות לא נתפסות. רק כלי הדם שבגוף האדם, מדובר פה על, זה לא נתפס, אבל תבינו, זה אורך של, אם נחבר את הנימים, ורידים, אורקים אחד לשני, נקבל הרי 4 פעמים היקף כדור הארץ. תבינו את המושגים, במידה אנחנו מחברים את כל הכלי דם בגוף האדם, מקבלים 4 פעמים היקף כדור הארץ. זה לא מפה ועד ללוס אנג'לס. 15,000 קילומטר. וזה דרך אגב, אני משמודיע לכם, כי אני שבוע הבא הולך להיות שם, אז שבוע הבא, לא יודע איזה תוכניות הולכות להיות, אני נראה כבר מה יהיה. יום ראשון, ודאי שזה, אני לא אספיק להקליט, אז זה יהיה כנראה תוכנית משנה כזו או אחרת. אבל אני מקווה שיום שני, שלישי, רביעי, אני כן אצליח להקליט לפחות השראה עמית, נראה בעזרת השם. אבל בקיצור, אם אתם שומעים קצת דברים מוזרים בתוכניות של שבוע הבא, תבינו שזה תוכניות מוקלטות משנים שעברו, ואם אני מדבר פתאום על קורונה, אז תבינו את ההשלכות. בסדר, זה לא קשור לעכשיו, אבל זה מה שבעצם עלה בחקתם של פה, של הטכנאים, וזה מה שהם העלו. לענייננו, מפה וללוס אנג'לס, מדובר פה על 15 שעות טיסה, 15,000 קילומטר בגדול. אז בגוף האדם, אם אני מחבר שם צנרת, אני יכול להגיע ללוס אנג'לס. אבל זה עוד כלום. אני מדבר לכם שאני יכול לעשות היקף כדור הארץ. ולא פעם אחת. 4 פעמים. איך הכניסו את זה? עזבו לחבר, לחבר, אני אחבר. איך הכניסו את זה רק פנימה, אתם מבינים? 100 מיליארד, יש לנו תאי עצב במוח. מערכת שתבינו, העין שלנו יותר משוכללת מכל מצלמה עלי אדמות. למרות שמשתכללים וכל שנה מוצאים עוד יותר מצלמות משוכללות, ו-4K ו-6K, כבר יש כל מיני דברים הזויים של רזולוציות שלא נתפסות, והטלפונים של היום והמצלמות של היום, אבל שום דבר לא מתקרב לעין של הבן אדם. אז איך זה יכול להיות? תחשבו, אנחנו יודעים איך זה יכול להיות, אבל תחשבו אדם שלא מאמין. מה אתה אומר לעצמך? איך יכול להיות שטובי המוחות בעולם, טובי הטכנולוגיה שבעולם, לא יכולה להביא מה שכביכול, על פי שיטתכם, הטבע העיוור עשה? מה, איך זה יכול להיות? לברור שיש מי שאמר והיה העולם. המוח של האדם, שום מחשב בעולם לא מתקרב לקצה קצהו של תא חי אחד, לא מוח, תא חי. היחידה הכי קטנה ביקום. אז להבין שברור שיש פה נפלאות הבריאה, ואפשר להעמיק בזה ולהבין את זה ולהתפעל מזה, ולא לקחת את זה כמובן מאליו. אתם יודעים, אני, היום עלינו תוכנית שנקראת זה אפשרי. זה תוכנית שעוד הולכת, יש שם מצולמת ואוספים את הפרקים, ואז בסוף ישדרו את הכל ביחד. אז בזה אפשרי ראיינו היום שני בחורים, שניהם בשם עמית. העמית הראשון הוא עמית דרי. עמית דרי הוא בחור בן 17, בחור חמוץ, לא, בואו נדייק, הוא בן 20. הסיפור היה שהוא היה בן 17. הוא גר ברמת גן, הוא היה בחור בכיתה י' החיים יפים, החיים מלבלבים, ואין שום סיבה לדאגה, ואתה יודע, אתה חי על הבבלה, מה שנקרא, אתה חי עם הרגשה שהכל טוב, בגרות בלשון מאחוריו, והוא מחליט יחד עם עוד חבר לנסוע לחוף הים בתל אביב. חבר מרכיב אותו על אופניים חשמליים, תבינו עד כמה הדבר הזה מסוכן. בשלב מסוים, זה היה בשביעי ביוני, 2021 למניינם, פשוט מאוד הוא לא זוכר שום דבר מעבר לזה שהם עלו על האופניים החשמליים, והוא מתעורר 2.5 לאחר מכן, בבית החולים. הוא מתעורר 2.5 לאחר מכן, והוא לא זוכר שום דבר, תבינו טוב שהוא לא זוכר גם שבועיים שקדמו לזה. נמחק לו הזיכרון מאותם הימים. כל מה שהוא מספר לי, זה מסיפורים שהוא שמע אחרי, בסדר? בימים הראשונים בכלל נלחמים על חייו. תמיד הגוף שלו קרס, כל פעם מה שקרה, אני אקצר לכם, אבל מה שקרה לו זה פשוט תאונת דרכים חמורה עם מערבל בטון. אתם מבינים מה זה? זה אופניים חשמליים מול מערבל בטון. המצב היה בלגן, נכנס לו איזה חיידק טורף ברגל, זיהום בדם, וההורים שלו התחילו לחתום על קריטת שתי רגליים ואגן. זאת אומרת שבמידה והיו עושים לו את זה, גם לשבת הוא לא היה יכול. טוב, הזיהומולוג, יש כזה תפקיד, תמיד, זיהומולוג אמר לאבא שלו, שגם אחר כך, גם אחרי הניתוח הזה, שהוא יצטרך להיפרד עם מהגן ושתי רגליים, גם חייו יהיו בסכנה בגלל הזיהומים מהכביש, זאת אומרת, צריך להבין שלצרינו הרב, זה לא פשוט. אבא שלו אמר לרופאים דבר אחד, אם אתם מורידים לו חס ושלום את האגן כל הרגליים, הוא לא יחזיק מעמד. הוא לא יחזיק מעמד, תבינו, אתם לא עושים את זה. ואבא שלו סרב. אמרו, טוב, אתה לוקח את זה לאחריות שלך, וניסו, ועבדו, ותבינו שמה לא עשו בה. יש מחלקת שחזורים, במחלקה לכירורגיה, באיכילוב, ניסו, עשו מה שרק אפשר. בסופו של דבר, בואו נקצר לכם תהליכים, הוא מתעורר. הוא מתעורר לתוך עולם חדש. עולם חדש, הוא עבר למעלה מ-30 ניתוחים, כאשר הוא פותח את העיניים, הוא מונשם, הוא לא יכול לדבר, הוא לא זוכר שום דבר, יש לו כמויות עצומות של מורפים וסמים, שפשוט, אתה יודע שהוא לא ירגיש שום דבר, כי זה כאבי תופת. אבל תבין שהוא מתעורר והוא לא זוכר שום דבר, והוא פתאום מתעורר בבית חולים, והוא לא יודע מי נגד מי, והוא גם לא יכול לשאול, כי אתה יודע, הוא יש לו מכשיר כמו הנשמה כזה בתוך הגרון. המצב הזה לא פשוט בכלל. הוא עובר עוד ניתוחים ועוד ניתוחים, לפחות 51 ניתוחים הוא עבר. ובשלב מסוים הם לא רצו לגלות לו מה שהוא עבר. פחדו שהוא ייקח את זה מאוד קשה. אז לא רצו לגלות לו, והוא רוצה לדעת, אבל הוא לא יכול לשאול, כי יש לו, הוא לא יכול לדבר. בשלב מסוים הוא מתחיל לשמוע תאונה, מערבל בטון, שומע כמו חלקי דברים. עד שבראש לו מתחיל לתפור את הסיפור, והוא מבין שהוא עבר תאונה. הוא מבין שלמעשה, החיים שלו לא יחזרו למה שהוא היה. הוא אומר, הגעתי למצבים קשים, אתה חושב שהוא סיעודי לחלוטין, הוא לא יכול לעשות שום דבר לבד. הוא אומר, אני איבדתי הכל. אתה חושב, בתור בחור בן 17, מבחינתו אז הוא איבד את הכל. הוא לא עושה שום דבר, צריכים לעזור לו, לקלח אותו, לקחת אותו, הוא פשוט מאוד הרגיש, זהו, אני יותר נמוך מזה, אני לא יכול להגיע. עד שיום אחד, פשוט, הוא שוכב במיטה בלילה, ולא מצליח להירדם. והוא אומר לעצמו, אני יודע, שההורים שלי עכשיו ישנים בבית שלהם. אני יודע שאחותי אומר, ישנה בבית שלה. חברים שלי ישנים בבית שלהם, ואני ישן פה. ורק אני יכול לעזור לעצמי. אף אחד לא יעזור לי אם אני לא יעזור לעצמי. אני יכול להמשיך לרחם על עצמי, אני יכול להמשיך לשאול שאלות למה קרה לי כזה דבר, ולמה דווקא אני, ולמה. אני יכול להתמרמר על החיים שהיו לי, או שיכלו היו להיות לי, ואין לי כנראה. או אני יכול להתחיל להילחם. תראו מה הכוחות של בחור בן 17. מה התובנות שיכול בחור בן 17 צעיר להגיע, עד שהוא מחליט לצאת למלחמה פנימית מול הדיכאון, מול החלישות הדעת, מול העייפות, מול העתיד שנראה ממש לא ורוד. והוא אומר, למרות שהרופאים נתנו לי לפחות שנתיים של שיקום, אחרי 7 חודשים כבר הייתי בחוץ. ולא סתם שהייתי בחוץ, אלא הייתי בחוץ עומד על הרגליים. עכשיו, אמנם הוא טיפה מתקשה ללכת, זאת אומרת, הוא הולך, רק לרוץ הוא לא יכול. ואז עוד שהוא היה בבית חולים, התחיל כבר בגלל השיקום, אז הוא היה כסא גלגלים. ואז הציעו לו להתחיל להתאמן אולי בספורט, כי הוא היה ספורטאי, הוא היה כדורסלן לפני כן, הוא גבוה. אז הוא התחיל להתאמן בספורט נכים. והיום אני נפגש איתו בבית הלוחם בתל אביב, והוא שייך לעתודה של נבחרת ישראל בכדורסל, נכים היום. הוא הולך לרגליים, אבל בגלל שהרגליים שלו לא מתפקדו, אז הוא יכול להיכנס כן למערכת הפאראולימפית. ואני יושב איתו שם והתחיל להסבירו לי, המאמן שלו לקח אותי גם כזה כסא גלגלים של ספורט, זה לא קל, לא פשוט בכלל. אבל הוא אומר, אתה יודע מה יצאתי מהתאונה הזאת, בין השעה חוץ מכל מה שיש לי? עם אמונה. עם אמונה, הוא אמר, חזקה. ריקה שלא הייתה לי לפני כן. אני מניח תפילין, אומר, אני שומר שבת, מה שלא עשיתי לפני כן. הוא אומר, אני פתאום מבין שכל החיים זו מתנה אחת גדולה. הוא אומר, תחשוב, הייתי בחור מ-17, שיום לפני כן הכל היה בסדר, הכל נראה ורוד, הכל מבטיח, ופתאום הכל משתבש, אבל ממש משתבש. ואז ממילא אחרי זה אתה מתחיל להעריך, להעריך כל דבר קטן. הוא אומר, אני כבר 3 שנים אחרי, אבל הדבר, זה לא, אתה לא מקבל שום דבר כמובן מאליו. אז חס ושלום, אנחנו לא צריכים שיקרה משהו, כדי שאנחנו נרגיש את זה, אתם מבינים? אנחנו כן צריכים אבל להתחזק בזה. להתחזק ולבקש מהקדוש ברוך הוא, יש לנו גוף. תן לנו כוח להתמודד מול יצרה, תן לנו את הכוח להתמודד מול השטויות שלנו. אבל זה החלק הראשון, הגוף כנגד הגוף של המרכבה. אז בואו ניתן לו כוח.
זיכרון, חיסרון, תחושות כבדות. רצון להשלים, רצון להבין את האור לראות. מי אני ומה אני, היכן אתה? זה סוגר עליי, ומה איתך? לא להאבד, אתה קרוב, אתה רחוק, אתה חסר. רוחות עכשיו נושבות בסתיו מהונן, בפנים בוער חזק מותי, אך מה איתי? תהיה שלי, תשמור אותי, תלך איתי. זה סוגר עליי, סוגר אותי. תן לי את הכוח, תן, תן, תן. אתה קרוב, אתה רחוק, אתה חסר. תן לי את הכוח. יוצרי והנקלות סימנים שנתת בי בשעות קשות תזכרני מאפלה לאורה תוציאני
כוח בצד השם. טוב, אנחנו ממשיכים בעניין שלנו. אז אמרנו כך, אמרנו שגוף האדם כנגד גוף המרכבה, בסדר, אנחנו ממשיכים לנפש. בוא נצלול פנימה. הנפש היא כנגד מה? הנפש היא החלק הנמוך של האדם. זה החלק הראשוני של האדם, שבעצם הוא מקשר אותו לכל הקומה הרוחנית הגבוהה יותר, והנפש מקבילה לגלגלים. והגלגלים, בדיוק ככה עובדת הנפש, במידה כזו או אחרת. היא עובדת על הרגלים. בסדר? כל דבר שחודר לנפש מסתובב, מגיע לאותה נקודה ומקפיץ לנו איזשהו אזכור. למשל, אדם עכשיו התחיל, לא יודע מה, הוא מעשן, הוא בתחל לא ישן. לקח סיגריה אחת בגלל החבר'ה וזה, טוב, נחמד. אבל לא, עדיין לא עשה לו שינוי מהותי. אבל אם יחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, בפעם השלישית, זה כבר חדר לנפשו. ואז כמו שעון מעורר, כל פעם שהוא יגיע לסיטואציה הדומה הזאת, אופ, זה יקפוץ, בדיוק כמו גלגל. אבל אדם יכול להתרגל לכל דבר. אדם יכול להתרגל לדברים טובים, ויכול להתרגל לדברים שליליים. לכן אומרים חזל שלעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל דאביד רחמנה לתו אביד. זאת אומרת, אתה יכול להתרגל, להסתכל בצורה חיובית על העולם. ובפרט שעכשיו אנחנו במי שנכנס אדם הרבה בשמחה, אז אנחנו רוצים להרבות בשמחה, וזה תלוי כנראה בנו, מן הסתם אחרת חזל, לא היו מצווים את זה על, על, על האדם. וכמו שמספרת הגמרא, הגמרא מספרת על רבן גמליאל, רב לוזר בן עזריה ורבי שוע, ורבי עקיבא שהיו מהלכים בדרך. ארבעה תנאים קדושים, רבן גמליאל, רב לוזר בן עזריה ורבי שוע, ואיתם רבי עקיבא. מהלכים בדרך ושמעו כל המונה של רומי. הם רואים את את הבסיסים של רומי. 120 מיל. והם רואים שם באמת חגיגות, תקשיב, שמחה וצהולה, שם ירחם, בלגן שלם, עובדי אלילים ארורים. והתחילו בוכים. התחילו בוכים. תבין, התנאים הקדושים האלה, יש להם לב. תראה מה, אתה היית בוכה? התחילו לבכות. גם רבן גמליאל, גם רב לוזר בן עזר, גם רבי שוע בן לוי, כולם בוכים. ורבי עקיבא משחק. אופה. רבי עקיבא צוחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמרו לו, ומפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מה השאלה בכלל? הגויים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים יושבים בטח והשקט. ואנחנו בית אדום רגלי אלוקנו שרוף באש ולא נבכה. אומרים לו, תקשיב, בוא תסתכל מה קורה פה, פתח את העיניים לכו, תסתכל סביבך, תראה את המצב, מה? שמר אחם, זה מילא, תבין, הם רוקדים וגם אנחנו רוקדים. טוב, בסדר. אבל תראה את העוצמה של החושך. על די שאתה משווה את זה לאור הפוטנציאלי, בית המקדש שלנו שרוף. והם רוקדים, אלה שחריבו אותו, אז שלא נבכה. אמר להם, לכן אני מצחק. מאותו דבר בדיוק, תקשיבו טוב, אני מצחק. כי מה, לעוברי רצונו? אז כך, קל וחומר, מה שנקרא, לעושה רצונו. אם לעוברי רצונו, אם אתה רואה אנשים שהם רשעים, זה רק, זה לא יהודים, רומאים, חמאסניקים, חיזבלונים, אם הם צוהלים, אם ככה לעוברי רצונו, אז על חד כמה וכמה לעושה רצונו. אל תשברו. שימו לב טוב איך מאותה סיטואציה, מאותו דבר, כל אחד יכול לראות אחרת. המשיכה גמרא אומרת, שוב פעם היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים, קרעו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל, יוצאים בית קודש וקודשים, התחילו לבוכים, רבי עקיבא מצחק. אז ידוע שוב פעם, הוא אומר להם, שאם לא הייתה מתקיימת הנבואה של זכריה, נבואת אוריה לא הייתה מתקיימת. הם רואים שועל, שועל יוצא מהמקום הכי מקודש בעולם, המקום שהזר הקרב יומת, אפילו כהן גדול, אם הוא היה חושב מחשבה אחת לא במקום, זהו, זה היה הפעם האחרונה שהוא נכנס לשם, מה שנקרא. אז עכשיו שועל, ביזיון כזה, וואי, הלב נקרע, והם בוכים, ורבי עקיבא צוחק. מלא, אתה לא בוכה, אבל לצחוק? זאת אומרת, זה ההפך הגמור, זה היכולת לראות את הנקודה של האור, לראות את הנקודה של הטוב, בתוך הרע. ואם זה נפסק להלכה, זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יכול להגיע למצב כזה, אבל בשביל זה צריך להתרגל. שוב, תזכרו את הנפש, שהיא בנויה כמו גלגלים. אם אתה תתרגל עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם, תתרגל כמו הרגל, משום גלגל גם, אתה הולך וחוזר על זה עוד פעם ועוד פעם. וזה בסופו של דבר, הם אומרים לו, הרי עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. כך מביא המהרש"א, שכפלו את הדברים על, ש... על, ש... על שם שני המעשים, וגם כל הנחמות הם בלשון כפול, נחמו, נחמו עמי. אז לדעת שאפשר מכל מצב להסתכל כך או אחרת. אז זו נקודה מאוד חשובה. כי בואו נעבור לחלק הבא. החלק הבא הוא הרוח. והרוח משכנה בלב. הרוח אחראית על מצבי הרוח שלנו. בקרקרה, למה זה דומה, אתם יודעים? מה זה מקביל בקרקרה? לסוסים. כי אדם יכול להיות שיש לו הרגלים מאוד מסודרים. הוא לומד בכולל, ברוך השם, קם כל בוקר, 7:15 יש לו מניין, חוזר 8:15, אוכל משהו, 9 או בכולל, חוזר ב-1:30 אחרי מנחה, חמוד, ממש סדר מסודר, חוזר ב-4:00 עד 7:00, או פעם ב-7:00, חוזר הביתה, ארוחת ערב, חיים טובים, חיים טובים. עד שיום אחד הוא רואה, חבר שעה בכולל, חונה בחנייה עם רכב. אתה יודע, מכניס את הילדים, מוציא את הילדים, נוסע עם הרכב, ויוצאות להברך את העיניים. מה זה רכב? זה נוחות, צריך להסתכל עם אוטובוסים, שבתות, פקקים, נושמים עליך, צוחקים עליך, הילדים צורחים, כאילו, אני צריך איכות חיים. נכנסת בו מה שמוגדר כרוח קנאה. ובעקבות רוח הקנאה, כל הגלגלים משתנים. פתאום, אתה מבין כבר, אז הוא מתחיל לפחות, סדר שלישי, לא יודע, ללמוד לדלן, ללמוד שוק ההון, כל אחד מחפש מה שנקרא כסף קל כביכול. למרות שאין דבר כזה, זה הכל אשליה באמת, אבל לא, אני לא מבין בדברים האלה, אז אני לא חייב לדעה. אבל מנסה מפה, מנסה משם, ואתה מבין, כל המציאות שלו השתנתה, פעם היה שב עם הילדים בכולל, לא עם אחד הבנים, היה לומד כל יום מישהו ילד אחר, עכשיו אין לו זמן, אין לו בכולל, אין לו זמן, אחרי הכולל חייב לרוץ ישר לעבוד פה, לנסות ככה, לעשות קמבן מפה, כל הגלגלים השתנו בעקבות רוח. במקרה זה רוח קנאה, אם זה היה רוח של טובה, לא יודע, רוח של טהרה, הוא צריך לתת את הילדים, משהו, לא יודע, נו, אבל נזהר מאוד מהרוחות אלה שנכנסות, הם כמו סוס שכל הגלגלים עכשיו מתגלגלים על פיו. והרוח משכנה בלב, ולכולנו יש מצבי רוח. מצבי רוח יש לכולם. אבל אם חזל אמרו לנו שנכנס אדם מרבים בשמחה, זאת אומרת שאפשר להרבות בשמחה, סימן שזה אפשרי. לא יודע מי ששמרתי בהשראה אמית, אבל יום ראשון היה עשירי קודש. וכרגיל בעשרי קודש עכשיו, מאז המלחמה ודאי, אבל גם לפני כן, אבל עכשיו במלחמה ביתר סט, ביתר עוז, אני עובד עם חיילים. זה מאוד מרגש אותי, אני אומר לכם ברצינות. זה מאוד מרגש אותי, אני מרגיש שיש עת רצון שלא הייתה מאז, לא יודע מה, מאז שנתחלתי להרצות. עת רצון לקירוב, עת רצון של לבבות פתוחים, הצימאון, הרצון, המסכים שירדו מה שנקרא. תחשוב, אני עובר מבסיס לבסיס, זה סייעתא דשמיא, באמת, שעוד חיילים וחיילים דתיים יותר ודתיים פחות, שלא מכירים בכלל, פעם ראשונה שומעים בכלל. הרבנים המקומיים אומרים, תקשיב, מבקשים איתנו תפילין, מבקשים איתנו ציציות, ממש, רק אפשר, פתאום. בקיצור, אז הייתי שני דברים נחמה, היינו בתותחנים, למשל, היינו בשני גדודים של תותחנים, והתותחנים האלה מאוד חיזקו אותי בדבר אחד. אומר לי, המפקד שלהם, הרב, אתה חייב לדבר איתם על זה שאין להם סיפוק. למה אין להם סיפוק? כי הם לא רואים תוצאות. הם לא רואים תוצאות. הם עובדים ממש קשה. ממש אבל קשה. זאת אומרת, מתחילת המלחמה הם עובדים נון-סטופ, נון-סטופ, בפרט בתחילת המלחמה. היום הצבא לא עובד לבד. מה כמובן לא עובד לבד? פעם, אתה יודע, חיל רגלים, היה עובד, חיל רגלים. תותחנים, תותחנים. שריון, שריון. היום כולם הבינו שרק כמו הסלוגן הזה, ביחד ננצח, רק אם כל החילות ישלבו ידיים, האחדות הזאת, גם בצבא, תבינו איזה יופי, איך הקדוש במסעדות העניינים, אבל גם בצבא יש אחדות מופלאה היום. הוא אומר, היום יש מגד, מפקד גדוד, שנמצא בתוך עזה, הוא עם החיילי חיר שלו. אם הוא עכשיו צריך סיוע, הוא יודע שלו תותחנים. אם הוא צריך עזרה, יש לו שריון. אם הוא צריך עוד משהו, יש חיל אוויר. זאת אומרת, כולם עובדים עם כולם. צריך משהו מחיל הים, אז חיל הים משגרים. כל הזמן יש סיכרון כללי בין כולם. אבל יש כאלה שרואים את התוצאות ויש כאלה שלא. התותחנים יושבים קרוב ל-30 קילומטר התותח יכול לראות 30 קילומטר. אז הם יורים. נו, יופי. הם לא רואים איפה זה פוגע, מה פוגע. הכל זה היום ממוחשב. החיילים בשטח שולחים להם נונצדיקים, מה שנקרא, נקודת ציון, כמו מיקום בווייז, והפגזים פוגעים בקוטר של מטר, זאת אומרת, הם יכולים לסמן להם בית, והם מורדים את הבית, חלון, חלון. הכל מאוד מדויק היום, אבל הם לא רואים שום תוצאות, הם מרימים, זה פגזים כבדים, נתנו לי להרים כמעט, נשארתי שם עוד רגע, 40 קילו פגז, ויורים אותו, ויורים אותו. אבל הם לא רואים, הלאה, הורדנו את הבית הזה, יפה מאוד, היי, כל הכבוד, יעקב. לא, הם לא רואים את זה. אז הם מתוסכלים. אותו דבר היינו בחיל האוויר. היינו בכמה בסיסים של חיל האוויר, סיימנו במצפה רמון, ואני מדבר שם עם ה... כאילו המפקד של כל הטכני, הוא אומר לי, הרב, תבין, אנשים פה נמצאים במצב גם כן קשה מאוד, הם לא רואים, חוץ מהטייסים, אף אחד לא רואה את התוצאות. עד כדי כך, שתבינו, ששלחו את מפקד אגף, אחד שהוא בדרגת סגן אלוף, שלחו אותו לעזה. בדרך כלל לא עושים כזה דבר, אבל הרשו לו להיכנס לעזה, כדי שהוא יראה מה הם עושים. ויחזור עם רשמים לחיילים ויחזק אותם בהרגשה, תקשיבו, אתם לא מאמינים מה אתם עושים, אתם לא מאמינים. וכך היה. וזה חיזק אותי מאוד, כי גם אנחנו הרי לא רואים את התוצאות של המעשים שלנו. אנחנו לא רואים את ההשלכות של המעשים שלנו. אתה עושה מצוות, את מתגברת, את נוותרת, את מכינה עכשיו דברים לאוכל לשבת. ואתם לא רואים את התוצאות, רואים את התוצאות אולי בבישולים, אבל לא ברמת המצוות. תחשבו שאחרי 120, כמו שאותו להבדיל, אבל מפקד גף בחיל האוויר שלקחו אותו לעזה, והראו לו, תראה מה אתם עושים. תארו לכם, יקחו כל אחד ואחד מאיתנו אחרי 120, ויראו לנו, תקשיב, תראה מה עשית. תראה מה עשית בלימוד התורה שלך. תראה מה את עשית בגידול הילדים שלך, בלימוד התורה, בתהילים, בתפילות שלך, בכיבוד אביהם שלך. תחשבו, יראו לכם את כל מה שעשיתם, וגם אם אתם מאוד קשים עצמכם, אפשר לחשוב מה אני עושה, גם כן, אני כל הזמן עם השטויות שלי. זה ממש לא נכון, סליחה שאני אומר את זה. אבל אפילו ריקנים שבישראל מלאים, אז כל שכן כל אחד ואחת מכם, תחשבו על מצווה אחת, אחת, לא שתי מצוות, שלוש מצוות, אלף, על אחת. שכר מצוות בהי על מלכה. זאת אומרת, אם עכשיו בורא עולם היה רוצה לשלם לכם כגמולכם באמת, אז על המצווה אחת, סתם, אתם הולכים בארץ, ארבע עמוד בארץ ישראל, בלי לעשות כלום. נו, אתה אמור לקבל עכשיו שכר, קח את כל דובאי שלך, כל קטר שלך, ערב הסעודית, בחשבון בנק שלך, כל הנפט שלהם, שלך, כל הפייס שלך. ואפילו זה עדיין לא שכר מצוות בהי אלמה, למה? כי כל העולם כולו לא יכול להשתוות לשכר מצווה אחת שאתם עושים. שביום אתם עושים עשרות, מאות מצוות. אולי אפילו אלפי, אלפי מצוות, מי שלומד תורה, תחשבו על כל מילה, על כל פסוק, על כל משפט. תחשבו על מה אנחנו מדברים פה. אדם בדקה יכול להגיד 200 מילים. יש דעה שכל מילה בתורה זה, זה מצווה. אז להבין טוב שאנחנו אחרי 120, גם אנחנו נהיה מופתעים מאוד. אז זה הכוונה שאנחנו צריכים להבין שרוח קנאה נכנסת בנו, שזה סוס נכנס ומתחיל להשתלט על המערכת, לא בגלל שהוא ככה עושה או היא עושה אחרת. יקיריי, תפעילו את המחשבה שלכם. תפעילו את העגלון שלכם. זוהי הנשמה של האדם. זה העגלון. שהוא אמור לשלוט על הסוסים, עם כל הכבוד לכולם, הוא אמור להוביל את הסוסים, להפעיל את הגלגלים, חייבת להיות נשמה. והנשמה זה, זה השכל הישר. זה באמת מה רצון הקדוש ברוך הוא ממני, מה רצון הקדוש ברוך הוא, לא להתבלבל, לא להתבלבל מכל יצרה כזה או אחר, שלוקח אותנו לכאן ולכאן, ומשגע אותנו. יקרה, לא להתבלבל, לא להתבלבל, כי אנחנו, ברור שאנחנו בדרך הנכונה, ברור שאתם עושים את רצון הקדוש ברוך הוא, אבל יש יצרה, יש יצרה שמנסה להחליש, יש יצרה שמנסה, אתה יודע, אנחנו עשינו כל מיני דברים, אולי אם עשינו, היינו עושים ככה, לא היה קורה ככה, ותבין, אדם חי בהרגשה, אולי אני מפספס משהו, עם עצמו, עם הרחוב, לא יודע, כל אחד עם הניסיונות שלו. יקרה, להפעיל את השכל, להבין שאנחנו עושים את רצון הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא הרבה יותר גדול מזה, ובזה צריך להתחזק.
תמיד הלכנו אחריך במדבר, תמיד הלכנו גם בגשם, לא סתם עזבנו את הבית המוכר, רצינו את הגשם. אין מה לדאוג ואין להתייאש,
הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה, וזה שאנחנו רוצים להתחזק מזה, אבל אנחנו רוצים להתחזק בעוד כמה דברים חשובים. וכיוון שדיברתי על זה שהאמת, ביקשו שאני אדבר על זה, אבל תראו, אחד הדברים שלנו ברור שזה, אחד האתגרים שלנו זה האתגר של הילדים שלנו. ברוך שם יש לנו ילדים טובים לכולנו, ואנחנו רוצים שלנו נחת מהם. אבל ילדים מאתגרים, אין ספק. ילדים מאתגרים וילדים בוחנים אותנו, לראות אם אנחנו עקביים או לא. וזה מה שאנחנו צריכים להתחזק בו. ובפרט פרשת תרומה, יש לנו שני הקרובים, שהם כרביה, מה שנקרא. ופה זה העבודה שלנו. עבודה שכל אחד מאיתנו צריך ללמוד את זה ולהתחזק בזה, כי הילדים שלנו הם הדבר אולי החשוב ביותר שלנו בעולם. והרחוב מפתה, אבל לא זו הבעיה של הרחוב. סליחה שאני אומר. צריך להבין שהבעיה העיקרית היא לא המשיכה לרחוב, אלא הרבה פעמים זה הרגשת הדחייה מהבית. שמעתם? זה לא המשיכה לרחוב, אלא הרגשת הדחייה מהבית. שמעתי את זה באחד הפעילי חינוך ככה של נור מתמודד, נתתי במרצאה אצלהם, והוא מספר לי, פנגר, אני יושב עם הילדים האלה, יושב עם נערים. ואתה יודע, אני מסתכל עליהם, וזה ילדים שכולם, כל אחד מהם מתמודד, כל אחד מהם עולם ומלואו. ואני שואל אותם, תגידו לי, מה אני צריך לעשות כדי שלילדים שלי זה לא יקרה? זאת אומרת, הפעיל, אותו מדריך, שואל את הילדים הללו, תגידו לי, אתם הרי לא סתם הגעתם למה שהגעתם. זה נקודה חשובה, צריך לזכור את זה. כאשר פטיש שובר אבן, אז מה ששובר את האבן זה המכה האחרונה. אבל המכה האחרונה לא הייתה יכולה לעשות את העבודה שלה, במרכאות או לא במרכאות, בלעדי המכה הראשונה, והשנייה והשלישית וכן הלאה. אז כל דבר שאתם רואים בחיים שקורה, שבירה מצד אחד או גדילה מצד שני, זוהי התוצאה הסופית. אבל גם כל שלב בדרך תרם. אז אל תסתכלו לסוף. הוא כמעט הכי פחות חשוב. זה בגדר הקש ששובר את גב הגמל. או המכה בפטיש, מה שנקרא. אנחנו שואל את הילדים, תגידו, מה אני צריך לעשות כדי שלילדים שלי זה לא יקרה? אז אמר לו אחד הבחורים, הרב, אצלך זה לא יקרה. אז הוא אומר לו, למה אתה חושב ככה? אז הוא אומר, אבל כי אני מכיר אותך. אני רואה איך אתה מתנהג לילדים שלך, איך אתה אוהב אותם, איך אתה מחבק אותם. אתה יודע מה? אתה גם לא מתבייש לשחק איתם. אני צריך בבית לא פעם ולא פעמיים, ואני מקנה בילדים שלך, אמר. לחיות בבית כזה זה התענוג הכי גדול בעולם. מי שחי בבית כזה אומר, לא צריך את ה, סליחה לביטוי, את הזבל של הרחוב. שמעתם? תראו מה הילדים אומרים. לחיות בבית כזה זה התענוג הכי גדול. ומי שחי בבית כזה לא צריך את ההפך, מה שנקרא, של הרחוב. אז שואלתם, אז מה, אתם נפלטתם בגלל שלא אהבו אתכם? אז עונה לו הבחור, הרב, אתה עדין מדי. זה לא שלא אהבו אותנו, שנאו אותנו. תחשבו איזו הרגשה נוראית יש לילד, שהוא מרגיש, ההורים שלי שונאים אותי. אפילו אחד מההורים, לא משנה. זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אני אומר את זה, מצד אחד הדבר שחשוב לנו בעולם זה הילדים שלנו, ומצד שני אנחנו אולי בידיים גורמים להם למה שהם נמצאים, אתה לא בא להאשים את ההורים. רק תבין שהרחוב, אתה יודע למה הילדים ברחוב? א', הרחוב מקנה, מכנים את זה אשליה של הנאה. זה הרגשה כזאת של נהנתנות. ברחוב זה כאילו חופש גדול. כאילו, זה אשליה. הרחוב נותן תחושה של שייכות. הילד רוצה להרגיש אהוב, מקובל. הרחוב לא שופט אותך. כאילו, מקבל אותך איך שאתה. וזה קורץ לילדים פתאום. אתה מבין? הרחוב כמו מפלט מהבית. אז צריך לזכור את זה. לזכור את להשתדל להגיע למצב של אהבה שלא תלויה בדבר. לא אני אוהבת אותך בגלל שאיזה צדיק אתה, יו, וואו, וואו. או כל הכבוד, באמת, אתה איזה שיעורי בית, איזה תעודה הבאת לנו, נחת. תוכל לשיר בבית, מה שנקרא. לא, 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 להפריד, להפריד את הילדים המעשים שלהם. ואני הייתי אומר לכם, בינינו עכשיו גם לא רק הילדים שלנו, להפריד אנשים המעשים שלהם. אני מאמין שכל אדם במהות שלו הוא טוב. אני אומר, גם אתם מאמינים ככה, אחרת לא היינו שופטים אנשים על מעשים לא טובים. כי אם הם היו בגדר עריות, זאת אומרת שאין להם בחירה והם היו טורפים מישהו, אז אתה לא שם הרגיע בכלא, בסדר? אתה שם אדם בכלא, או לא משנה איפה, מסגרת אפילו חינוכית, כי אתה מצפה ממנו שהוא מסוגל אחרת. בסדר? אז המעשים של האדם לא שופטים את הבן אדם. הם לא מי שהוא. הוא הרבה יותר טוב מהמעשים שלו. אני רוצה להפריד בין המעשים לבן אדם. אז טוב לילד. לא שיהיה בלחץ, שרק אם הוא יביא תעודה טובה, אז אנחנו נאהב אותו, משהו כזה, ממש לא. אהבה שלא תלויה בדבר. אז אני חושב למה אני מדבר על זה, מכיוון שביקשו מאיתנו להרים את הכפפה, ואנחנו עשינו את זה בלי נדר, אז אנחנו פתחנו קורס. הנחיית הורים. כרגע זה לנשים בלבד, לאימהות. צירפתי עוד מנחת הורים, בשם לילך מרון. היא תעביר את בעיקר לגיל הרך, את האימא שבך, מה שנקרא, אני אעביר יותר את הגיל המתבגר. הבאנו גם גרפולוגית, גברת אלישבע סגל, שתלמד את האימהות אבחון ציורי ילדים, לנסות לזהות בעוד מועד כל מיני דברים שהילד מתמודד, כי יש ילדים מאוד שקטים. איך אבא חיידר? בסדר. איך בבית ספר? בסדר. לא מרחיבים, אתה לא יודע מה קורה באמת בעולמו של הילד. לפעמים דרך הציורים אתה יכול לגלות הרבה מאוד מידע שיכול לעזור לנו, אתה יודע, לשים עין, לפקוח עין, לשאול, לברר. אז זה שילוב של שלושה דברים, בסדר? חינוך ילדים, גם הגיל הרך, אז זאת הגברת לחמרון. אני עם הנוער מתמודד וגרפולוגית. אז מי שרוצה להצטרף לנו, זה מה שבשבועיים הקרובים אנחנו פותחים את זה. אני פשוט יהיה בחול שבוע הבא, אז אני לא יודע אם אני יכולה להתקן אתכם, אז אני מתקן עכשיו. אז מי שרוצה, אפשר גם לשלוח את אשתך, וזה מספיק שאחד יהיה וילמד את זה ויעביר את זה להבא. כי אתם יודעים שהילדים פשוט מאוד הם שיקוף שלנו, אם נדע לעבוד נכון עם עצמנו, נדע לעבוד נכון עם הילדים, אבל צריך לדעת כללים, משמעת וסמכות הורית ועידוד וכל הדברים הרגילים והידועים, אבל צריך לדעת באמת כלים מעשיים איך אנחנו עושים את זה, כי להבדיל, אבל כל אחד מתנדע שפרסומת משפיעה, נכון? אחרת לא משנים ברדיו או בכל מקום אחר הפרסומות. אנשים משנים הרבה מאוד כסף על כל, לא יודע איך זה הולך פה, שנייה או לפי שנייה או לפי 10 שניות, אבל אנשים משלמים על 20 שניות, משלמים כך וכך כסף. מה? כל אחד מתנו חברת פרסום בבית, אתם יודעים את זה? כל אחד מה שהוא אומר ואיך שהוא מתנהג, אנחנו חברת פרסום בבית, והילדים מסתכלים עלינו ושואבים מאיתנו ברצון או לא ברצון. לכן אני חוזר למודל הזה של המרכבה, אמרנו שהגוף של המרכבה זה גוף האדם, הבנו, גלגלים זה הרגלים שלנו, הפן שברוח זה הסוסים, ויש רוח של תאווה ורוח של קנאה, אבל גם רוח של קדושה. ואז גם לנשמה של האדם שנמצאת במוח, שזה העגלון והוא צריך להוביל. אבל אצל ילדים עדיין העגלון לא מספיק יציב. או שהוא מבולבל, או שהוא לא יודע מה הוא רוצה, ואין לו את מי לשתף, והמחשבות אוכלות לו את הראש כבר, הוא כבר לא יודע, אולי אני אפס, אולי אני צדיק, אני לא בסדר, כי יום אחד אני רוצה ככה, יום אחד אני רוצה ככה, אני כבר לא יודע מה אני רוצה מעצמי, כי הוא ריבונו של עולם. אז פה התפקיד שלנו כהורים, לבוא ליישר אותם, לעזור להם, להבין מה קורה איתם, מה הם עוברים, מה הם לא עוברים. תחשוב, זה סך הכל ילדים, זה סך הכל ילדים. זה שהם נראים גדולים, אבל הם ילדים, רבותיי. זה התפקיד שלנו כהורים, ולכן אם את מרגישה שאת לא יודעת איך עושים את זה, או היית רוצה לקבל הדרכה מקצועית יותר, אבל אני אומר שכל אחד מאיתנו צריך לעבור כזה דבר, כי כל מקצוע בעולם לומדים, בינינו. אם יש מקצוע, למדתם אותו. איפה למדנו איך להיות הורים? ולצרינו רב, מה שהיה נכון לגבינו, לא בכלל נכון לגבי הילדים. סיפרתכם פעם שאני זוכר, שמעתי את זה מרב נוח ויינברג זצ"ל, שהוא אמר על אבא שלו, ששלח את אחותו ללמוד אצל שרה שנירר, ואחותו, שהוא שלח אותה ללמוד את שרה שנירר מארצות הברית לפולין, אז אבא שלהם כתב לשרה שנירר, לרבנית, לגברת היקרה, שרה שנירר, אני שולח ומפקיד בידך את הבת שלי, היקרה לי מכל, ואני רוצה שתחזירי לי אותה פעמיים, שרה שנירר. ואם את חושב שאני חצוף, כאילו מה אני תחשוב, אתה שולח את הבן שלך לזה ישיבה, אתה כותב לו ראש ישיבה, אני רוצה שיחזור פי שתיים ממך. נכון? תגיד סליחה עם כל הכבוד, בוא, שיתחיל את רבע ממני, אחרי זה נדבר. אז הוא כותב לה, למדתי זה מאלישע הנביא, שאלישע הנביא אומר לאליהו הנביא, אני רוצה פי שניים מרוחך. הוא מסביר למה? כי אליהו הנביא צריך להתמודד עם אחאב. נו, בסדר. אני מתמודד עם איזבל. עוד יותר גרוע, לכן אני חייב, בגלל שההתמודדות שלי קשה יותר, אני צריך יותר כוחות. מה רבא של רב נוח ויינברג, זה צהל לגברת שרה שניר. שרה שניר היא מצוינת לפולין, אבל הבת שלי חוזרת לארצות הברית, ופה היא צריכה כוחות פי שניים ממה שיש לך. לכן זה מה שאני מבקש ממך, שתציידי אותה. אז פי כמה ילדים שלנו צריכים? עם ניסיונות של ארצות הברית לפני לא יודע כמה שנים, 40 שנה. מה הם עכשיו? תחשבו מה קורה, איזה ניסיונות יש לדור עכשיו. ההורים לפעמים גם לא מודעים עד כמה ניסיונות של הבנות, של הבנים גדול. לכן הקירה, אנחנו צריכים להתחזק בדברים האלה. צריכים להתחזק, להבין שנכון, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא לא דן אותנו, הוא לא מעמיד אדם ניסיון כי אני יכול לעמוד בו. אבל מצד שני, אנחנו צריכים כן להבין שבסוף זה בא.
כי זה כמה כבר נחשפנו, עוד רגע התעייפנו, מלנסות, מה לעשות. והדרך התארכה לה, כמו השקט של הלילה, והמחשבות עוד מהדהדות. מתי, 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 מתי נגיע? מתי, מתי, מתי אל החוף? יום אחד אולי עוד נצליח להבין את הכל שבפנים. בסוף זה יבוא, יבוא, בסוף זה יקרה, עוד נראה. ואז כמו מתוך הלום נשמע פתאום כל עולה ממעמקים. בסוף זה יבוא, כשישבנו שיר אחד ששרנו תמיד מאיר את הזיכרונות, את כל מי שהיינו. גם כשטעינו הלכנו שם בין התקוות. מתי, 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 מתי נגיע? מתי, מתי, מתי אל החוף? יום אחד אולי עוד נצליח להבין את הכל שבפנים. בסוף זה יבוא, יבוא, בסוף זה יקרה, עוד נראה. ואז בוא מתוך חלום נשמע פתאום כל עולה ממעמקים. בסוף זה יבוא.